אנחנו הגענו לחלקו האחרון של המאמר, שהוא ביור על המאמר הקודם, ביור על המאמר שמסביר את הפסוק, כי כארץ תוציא צמחה וכגנה זרועיה תצמיח, כן עדני אלוקים יצמיח צדקה ותהילה נגד כל הגויים. זה הפסוק שמופיע בהפטרה של פרשת ניצבים. דיברנו בריחות עד כאן והסברנו שיש את שורש נשמות ישראל כבשהם מצד עצמם, ויש את המעלה שמקבלים, את הקדושה שמקבלים על ידי מצוות, שהקדישנו במצוותיו, ויש משהו מיוחד שמתגלה דווקא בתקופה הזו של ראש השנה ויום הכיפורים, עשרת ימי תשובה, שמקבלים גילוי אלוקי נעלה יותר, הוא קרא לזה קדושתי שלמעלה מקדושתכם, זה מביא גם תיקון כל הפגמים. מי מעורר את זה בעצם? זה עבודת התשובה של יהודי. יוצא שעבודת התשובה של יהודי מעוררת יותר מהמצוות שהוא מקיים. זה שאתה מקיים מצוות כל השנה, המצווה אין לה כוח להמשיך כזה אור נעלה ויפעל את התיקון של כל העניינים כמו שהתשובה פועלת. התשובה זה כאילו עבודה מצד הפנימיות של האדם, מתעורר בתשובה והוא מעורר את העניין. פה הוא בסיום יסביר מה הכוח המיוחד שיש ביהודי על ידי עבודת התשובה שלו להמשיך את מה שבעצם על ידי תורה ומצוות, זה לא נמשך. זאת אומרת ככה, בפרק ג'. והנה, נשמות ישראל שורשן ממלכות דאצילות. שורש נשמות ישראל זה מספירת המלכות, מלכות של אצילות. הרבה פעמים כתוב, גם המאמר הזה עצמו, הוא הביא ששורש נשמות ישראל נמשך מחוכמה דאצילות. אז כמובן שיש בחינות מסוימות שהשורש שלהם מיוחס למלכות, יש פעות מסוימות שהשורש שלהם מיוחס לחוכמה. פה הוא מדבר על הייחודיות הזו ששורש הנשמות ממלכות האצילות. וזה שהנשמות מושרשות ממלכות האצילות, זה נותן להם את הערך המוסף, מה שנקרא, את הייחודיות שהם יכולים לפעול על ידי התשובה להמשיך אור כזה נעלה, קדושה כל כך גבוהה, שזה מה ש... מתקן את כל העניינים, מחדש את כל המציאות של העולם, את כל המציאות שלהם. זאת אומרת כך, הנה נשמות ישראל שורשן ממלכות האצילות, ולפי שנאות תחילתן וסופן, כיוון שיש הרי כלל שהדרגה הכי התחתונה נעוצה ומחוברת ומושרשת בנקודה הכי ראשונית. אז פה אנחנו מדברים כרגע על הדרגה הכי תחתונה, שזה מלכות האצילות, שזה מלכות כידוע, הספירה הכי נמוכה, אבל הסוף, מערכות האצילות, מה מושרש בו? במה הוא נעוץ בתחילתן? מה זה תחילתן? שהמלכות שורשה מכתר. מלכות, שזה שורש נשמות ישראל, השורש של מלכות זה כתר. כתר זה הנקודה הכי עליונה. היא דווקא נעוצה במלכות, שזה נעוץ תחילתן בסופן. וכמאמר, כמו שיש את הלשון הידוע בתיקוני הזוהר, כתוב כתר עליון דאי הוא כתר מלכות. ראינו שכנת הכתר, שזה למעלה מסדר השתלשלות, ובכתר כידוע יש עתיק ועריך, אז כל הדרגות הנעלות האלה שנמצאות בכתר, איפה הן נעוצות, איפה הן מתגלות, איפה הן מתבטאות, דווקא בספירה התחתונה במלכות. ראינו, מבחינת מלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף, זאת אומרת, השורש נשמות ישראל, שזה מלכות, זה הצילות, מקבלים מבחינת כתר, וכתר נקרא מלכות די אינסוף. כל דרגה, מצד אחד הוא נקרא כתר, דיינו, שורש לעולמות, אבל בעצם הוא גם נקרא סוף של בחינות שלמעלה מזה, לכן הוא נקרא מלכות די אינסוף. ועל כן, כיוון שהיהודים מושרשים כל כך גבוה, שורשם הוא מבחינת מלכות די הצילות, שזה מושרש עוד יותר גבוה בכתר עליון, שזה בעצם נקרא מלכות די אינסוף, כיוון שהנשמות משרשות כל כך נעלה, ועל כן על ידי התשובה יכולים הם להמשיך י"ג מידות הרחמים מבחינת מלכות די אינסוף. לכן כשיהודי חוזר בתשובה, שזה הכוח המיוחד של עשרת ימי תשובה, התשובה של יהודי פועלת לגלות על נפשו ועל העולם כולו את העניין של פנימיות הכתר, שזה נקרא מלכות די אינסוף, ולכן מזה נהיה התחדשות של כל נפשו וכל העבודה שלו וכל הפגמים מתמלאים, שזה נקרא קדושתי שלמעלה מקדושתכם. וזהו, זה גם הפירוש שאומרים, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. שאומרים צדיקים גמורים, למה מתכוונים? לעבודה של תורה ומצוות, לצדיקים. ועבודת התשובה, שזה עבודה של האדם עצמו, הוא מתעורר והוא רוצה להתחבר ולעזור בתשובה. אז השורש שהתשובה פועלת ומגלה, היא הרבה יותר נעלית מאשר עבודה של תורה ומצוות. זה נקרא שבמקום שבעלי תשובה עומדים, הצדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד. היינו שעל ידי התשובה, דווקא בכוח עבודת התשובה של היהודי, ממשיך מבחינת עתיק, פנימיות הכתר. הוא ממשיך מהפנימיות הכי עליונה, פנימיות הכתר, מה שאין העלאת מן למצא המצוות מגיע שם. שפעולת המצוות, שזה התארות הדלתתה, הוא לא מגיע כל כך נעלה. הוא לא מושך מכל כך גבוה. ודווקא עבודת התשובה של היהודי מושך הרבה יותר, ממקור הרבה יותר נעלה, שזה מפנימיות הקטע. זהו עניין המלך הקדוש. זה הסיבה שאומרים במשך הימים האלה של עשרת ימי תשובה, מיום ראש השנה, משנים אומרים המלך, המלך הקדוש. כשאומרים המלך, לאיזה דרגת מלכות מתכוונים פה? אז פה מדברים על מלכות כפי שהיא מלכות די אינסוף. מלכות די אינסוף זה אומר מבחינת הכתר, שמשם היהודי מושך על ידי עבודת התשובה שלו. ואומרים זה בכל עשרת ימי תשובה. כל 10 ימים, מראש השנה עד אחרי יום כיפור, בכל התפילות אומרים המלך הקדוש. למה אומרים את זה בכל 10 ימים? כי יש 10 עומקים ליהיו תפירות. יש 10 ספירות, וכל ספירה ממשיכים את העומק של המלך, נקרא מלכות אינסוף, והכתר, ממשיכים את זה בכל ספירה וספירה, לכן אומרים את זה במשך כל 10 ימים של עשרת ימי תשובה. שממשיכים בכל יום עומק אחד. ומקור ההמשכה הזו, מאיפה ממשיכים את ההמשכה הנעלית הזו, שהיא מחדשת את כל 10 הספירות, היא מחדשת את כל סדר ההשתלשלות, היא כמו שאמרת קודם בתחילת המאמר, המשל כמו בית שרוצים לשפץ אותו, מתקנים אותו מהיסוד, זה היום תחילת מעשיך, מאיפה ההמשכה הזו נמשכת? אז הפסוק אומר, ממעמקים קראתיך. למה כתוב ממעמקים לשון רבים? הרי כל יום לכאורה ממשיכים עומק אחר, לספירה אחרת. אבל כשאומרים ממעמקים, זה בא להגיד מאיפה זה נמשך, ממעמקים, מבחינת הכתר, למה קוראים לזה מעמקים לשון רבים? אומרו, מקור המשכה הזו, ממעמקים קראתיך. פירוש ממעמקים, למה כתוב ממעמקים לשון רבים? זה בית עומקים. במעמקים ולשון רבים זה בא לרמז על 2 העומקים, דהיינו מבחינת עתיק ועריך, שפנימיות הכתר וחיצוניות הכתר. אז בכל יום ויום מעשרת ימי תשובה ממשיכים ממעמקים, מעתיק ועריך, שזה נקרא מבחינת הכתר, או כמו שקורא לזה מלכות אין סוף, ממשיכים למטה לכל אחד ואחד מה10 ספירות בכל הימים של עשרת ימי תשובה. והיינו עניין המלך הקדוש, זה הפירוש המלך הקדוש ממשיכים את מבחינת המלכות, מלכות די אינסוף, שזה כתר מעתיק ועריך, ולכן אומרים זה בכל 10 ימי תשובה, להמשיך לכל 10 עומקים, ממעמקים הנעל, את המעמקים, שזה עתיק ועריך, ממשיכים את זה לכל אחד ואחד מ10 ימים, לכל אחד ואחד מ10 ספירות. וזהו עניין, זה מה שכתוב בסיום הפסוק, אחרי שכתוב, כי כארץ תוציא צמחה, כי גנה זה אירועי התצמיח, כתוב כן עדני אלוקים יצמיח צדקה או תהילה. ואמרנו, אמרנו זה גם בפרק הקודם, שהמילה כתובה שם הוויה, עדני הוויה כתוב, יודקי ואפקי, אבל בקריאה קוראים לזה עדני אלוקים. למה אלוקים? כי אמרנו שהוויה פה זה בניקוד, בניקוד אלוקים. יש כאן שילוב של הוויה עם אלוקים. הוויה זה הכתיב והקרי זה אלוקים. וזה עניין עדני הוויה יצמיח צדקה או תהילה. למה כתוב את 2 השמות? עדני והוויה. והוויה בניקוד אלוקים. אנחנו מדברים על איזה ימים מהירים ההערות הנעלות האלה שמחדשים את כל הבריאה, מדובר על 10 ימי תשובה. ראש השנה ויום כיפור. אז מכיוון שמדובר על ראש השנה ויום כיפור, לכן כתוב את 2 השמות הללו. עדני ואלוקים. עדני ואלוקים זה ראש השנה ויום כיפור. למה? עדני למדנו את זה כבר גם קודם. עדני מלשון אדון. עדני גם מלשון דינה. היום הדין, פה מתגלה האדנות, המלכות של הקדוש ברוך הוא, לכן שם הראשון אדני זה כנגד ראש השנה. כמו שהוא אומר ככה, שם אדני זה בראש השנה. ושם הוויה בניקוד אלוקים, השם השני שזה הוויה, אבל הניקוד שלו זה אלוקים, זה מרמז על היום האחרון של עשרת ימי תשובה, זה ביום הכיפורים. והיינו, למה הגילוי של יום כיפור בא לידי ביטוי בצורה כזו מעניינת, שזה שם הוויה בניקוד אלוקים. למה השילוב הזה והחיבור בין הוויה ואלוקים בגילוי של יום כיפור? זה מה והיינו, כי תהילה, הרי הפסוק אומר, כן יצמיח אדני אלוקים, אדני אלוקים יצמיח, תהילה, צדקה או תהילה לכל הגויים. מה הנקודה כאן? מה זה תהילה? ראינו כתהילה שהוא גילוי אור, אין סוף. תהילה זה כמו הילה. תהילה זה גילוי. על דרך בהילו נעירו. כמו שהפסוק אומר, בהילו נעירו עלי ראשי, הילה זה גילוי. אז תהילה זה גילוי. אז גילוי באופן כללי, איזה שם מסמל גילוי? זה שם הוויה. אבל למה פה שם הוויה זה בניקוד אלוקים? כתוב הוויה, אבל קוראים את זה אלוקים. והנה על ידי גילוי זה דוחה החושך. הרי כאן מדובר שאדם היה לו חטאים ופגמים. ועכשיו, מה הגילוי הזה של יום כיפור פועל? מתגלה אור כזה שכל הקליפות וכל החושך וכל הפגמים, הכל נעלם, הכל מאיר על זה גילוי מחודש. אז מכיוון שמדובר כאן על גילוי כזה שהוא דוחה את החושך, כמו שכתוב, רוממות כל בגרונם. אז מה כתוב בהמשך? שיש חרב יפיות בידם, וזה מבטל את כל העניינים הבלתי רצויים. ולכן על זה בא ניקוד אלוקים. לכן הניקוד הוא אלוקים, לרמז על הנקודה הזו, שפה זה בא לבטל ולהוריד את העניינים הבלתי רצויים, כמו שהוא מפרט מיד ואומר כך. וזה העניין, הוא תהילה נגד כל הגויים. זה גילוי כזה שבא לבטל את כל הקליפות, בא לבטל את כל העניינים הבלתי רצויים. בעיקר העניין, נסיים פה את הקטע האחרון של המאמר, אומר בעצם, אנחנו מסתכלים על שתי השמות, שם הוויה ושם אלוקים. איזה שם בדרך כלל יותר נעלה? שם הוויה יותר נעלה. שם אלוקים שם יותר נמוך. פה יוצא דבר הפוך, שספירת המלכות, כפי שהיא נמצאת כמלכות אינסוף, כפי שהיא כלולה וקשורה לשורש, קוראים לה אלוקים. שם הוויה בניקוד אלוקים. מתי יקראו לה הוויה? כשהיא הופכת להיות ראש לנצלים, יורדת יותר למטה. דווקא את השם היותר עליון היא מקבלת כשהיא משפיעה יותר למטה, אבל כשהיא כלולה למעלה, שם היא נקראת אלוקים. זה מה שהוא אומר. וזהו עניין, מה בעיקר העניין, כי הנה, הכתר הוא ממוצע בין המעציל לנצלים. הרי הכתר יש לו את שני הבחינות. יש לו את הבחינה שהוא סוף, מלכות דין סוף, החלק, מה שנקרא הבחינה התחתונה במעציל, ובחינה שנייה שהוא נקרא ראש לנצלים. ויש במבחינת התחתונה שבמעציל ובבחינת מלכות אינסוף, וזהו מה שהוא מקבל מהמעציל אינסוף ברוך הוא. ונקרא בחינה זו עתיק, זה החלק העליון שלו, כפי שהוא, החלק העליון של הממוצע, שהוא מקבל מהבחינה התחתונה שבמעציל, זה נקרא עתיק פנימיות הכתר. ויש בו מצד שני משורש הנאצלים, וזהו מה שהוא ראש ומקור לנאצלים, ואיך קוראים לבחינה הזו, וזהו ארי חמפי. השני הדרגות הללו, עתיק ועריך, הם מכונים הוויה ואלוקים. אז איזה בחינה נקראת אלוקים? איזה בחינה נקראת הוויה? זאת אומרת, והנה, מצד משהו מבחינת מקבל, זה שהוא נקרא בחינת החתונה של המעציל, זה שהוא נקרא עתיק, אז דווקא נקרא אלוקים. כי אלוקים זהו בחינת מלכות סוף עד כל דרגן. קוראים לו אלוקים, שזה מראה על הבחינה שהוא הסוף, הבחינת החתונה של המעציל, דווקא זה הכינוי של אלוקים. וכך הוא במלכות אין סוף. צד שני, צד משהו משפיע וראש לו נצלים, הבחינה הזו של מלכות אין סוף, איך שהוא אריך, איך שהוא ראש לו נצלים, אז הוא נקרא הוויה. אז הוא נקרא משפיע כלפי מטה. ואין כי אי גבנה בזוהר בלק, אותו דוגמה הוא מביא בזוהר כתוב לגבי מלכות והצילות. איך היא נקראת? אז שבהצילות, כשמלכות והצילות היא נמצאת בהצילות, איך קוראים לה? נקרא מלאך, מלאך לגבי אבא ואמא. הכינוי של מלכות, כפי שזה באצילות, קוראים לו מלאך. ובירדתה בביאה, כשמלכות יורד למטה לעולמות ביאה, אז הוא נקרא הוויה. אז לכאורה, מה יוצא? איזה שם יותר גבוה? לקרוא לו הוויה או לקרוא לו מלאך? הוויה הוא לכאורה יותר נעלה. אבל מתי הוא מקבל את הכינוי הוויה? כשהוא הופך להיות ראש לוויה. אבל כשהוא כלול במקור, אז הוא נקרא מלאך. דוגמה נוספת הוא מביא, כי הוא נדע בפירוש ואמונה כל זאת וקיים עלינו. אנחנו אומרים בתפילה, תפילת ערבית, ואמונה כל זאת וקיים עלינו. אז הוא שואל, לכאורה, יש כאן לפי דקדוק משהו לא מסתדר. למה? זאת זה לשון הקיבה. זה לשון זכר. מה כתוב במשפט הבא? וקיים עלינו. קיים, אומרים על זכר. על נקיבה צריך להגיד קיימת. אז לכאורה, אם כתוב אמונה כל זאת, היה צריך להיות כתוב, אמונה כל זאת וקיימת עלינו. אם אומרים וקיים, היה צריך להגיד, אמונה כל זה וקיים עלינו. למה אומרים אמונה כל זאת? זה לשון נקיבה, וקיים עלינו. כי אמונה זה כינוי לספירת המלכות. וזה בעצם שתי הדרגות של מלכות. יש איך שמלכות הוא נקרא מקבל, ואז הוא נקרא זאת, ויש איך שמלכות נהיה משפיע, אז הוא נקרא קיים, הוא נקרא זכר. שבחינת הצילות נקרא מלכות זאת, כשמלכות נמצאת בהצילות, אז הוא מבחינת תחתונה שבהצילות, איך קוראים לו זאת? זאת זה לשון נוקבה, מקבל. הוא בירדתה בביאה, כשמלכות הופך להיות משפיע לעולמות יותר נמוכים, מקור לביאה, אז הוא נקרא זכר, הוא נקרא זכר, נקרא משפיע. וזהו, לכן כתוב, וקיים, לשון זכר. והיינו עלינו, עלינו הכוונה היא על עולמות ביאה, שזה נקרא ראש לשואלים. אז כמו שבמלכות האצילות, אנחנו רואים שיש את שתי הכינויים, שיכול להיקרא נקבה, זאת, שהוא החלק התחתון של האצילות, ויכול להיקרא קיים, שזה זכר, מבחינת משפיע, זה כשהוא ראש לביאה. אותו דבר זה גם כשמדברים יותר מעלה במלכות די אינסוף, שזה מבחינת כתר, וכך יובן גם כמבחינת מלכות די אינסוף. כשנעשה כתר להצילות, אז איך קוראים למלכות די אינסוף? איך נקרא לו? בחינת אלוקים? או בחינת הוויה? אז תלוי על מה אתה מדבר. כשאתה מדבר, וזה אומר ככה, כשהוויה הוא בניקוד אלוקים, כשהוויה הוא בניקוד אלוקים, אז יש כאן את שני החיבורים. יש כאן הוויה מצד אחד, אבל מצד שני קוראים את זה אלוקים. למה? כי מלכות די אינסוף יש לו את שתי הבחינות. הוא גם ראש לנצלים, והוא גם בחינה האחרונה של המעציל. היינו גם העתיק וגם עריך. אז וזהו עניין הוויה בנקוד אלוקים. בחינת הוויה, זה שכתוב הוויה, למה מתכוונים? היינו שורש הנצלים. למה זאת ואותו בנקוד אלוקים? זה שהניקוד הוא דווקא אלוקים, שזה לכאורה שם שמראה על לכאורה שם יותר נמוך. זה היום מבחינת החתונה של המעציל. זה בעצם שתי הבחינות שיש פה בכתר, שכל זה מתגלה ביום הכיפורים, שמתגלה הגילוי הנעלה, שמי פועל לגלות את זה? דווקא עם ישראל, כישור שורשם יותר נעלה, ועבודת התשובה שלהם פועל להמשיך את כל הגילוי הזה. מכאן עד סוף האות, הגעה ארוכה של הרבי הצמח צדק, שהוא מביא עוד מקורות נוספים שרואים בקורות, כל מיני מקומות, את שתי הבחינות הללו, איך שמצד אחד הוא נקרא בחינה תחתונה שבעליון, או בחינה עליונה שבתחתון, מביא מקומות נוספים שרואים את כל זה. מאוד מעניין רק לסיים את הסיום האחרון, את ההגעה הזו אנחנו נדלג, רק נראה את הסיום, זה סתם דבר מעניין, שהאבי מציין את זה גם כן בסוף הספר, יש מראי מקומות, והערות וציונים שהרבי עושה על הלקוטי תורה. אז יש שם גם כן אוסף קטן של ביטויים לא שגרתיים שיש בלקוטי תורה. אחד הביטויים הלא שגרתיים זה ביטוי שמופיע פה למטה בעמוד, משהו מאוד נדיר שמופיע פעם אחת, כדי אם אנחנו פה כדאי לראות את זה, זה בסוגריים למטה שהרבי צמח צדק כותב לגבי שם אלוקים זה השם היחיד שקוראים לו אלוקינו. אלוקינו זאת אומרת מייחסים את זה אלינו. אתה לא מוצא בשם אחר שתגיד. לא תגיד על הוויה, הוויינו, או על שם אחר. דווקא על שם אלוקים אומרים אלוקינו. אז זה אומר מה הסיבה? אדמו"ר הזקן, הוא שמע מאדמו"ר הזקן, שהתירוץ הוא שאלוקינו פירושו היינו שלנו, שיומשך מבחינת גילוי ממש לנו, שזה יתגלה אלינו, זה שייך רק בשם אלוקים. למה? כי שם אלוקים זה גבורות וצמצום, אז זה יכול לרדת ולהצטמצם גם אלינו. אוקיי, זה אבות. אבל המעניין הוא המשפט הבא, שהאדמו"ר הצמח צדק כותב, מתי הוא שמע את זה מסבא, האדמו"ר הזקן, אמר לפני הסתלקותו, אמר זקן אמר לו זה ממש לפני הסתלקות, שכך חלם לו בחלום אז. אמר זקן אומר לו, זה מה שחלמתי בחלום. חלמתי למה השם אלוקים או השם היחיד שקוראים לו אלוקינו, מכיוון שהוא מתגלה אלינו על ידי הגבולות, הצמצומים, גבורות, ואמר שהתירוץ פשוט והקושייה טוב. היינו, הקושייה היא טובה, למה דווקא על שם אלוקים אומרים את הביטוי אלוקינו, והתירוץ פשוט, תירוץ פשוט, כי זה השם היחיד שמתייחס אלינו. שני הביטויים הללו, גם שזה חלום, וגם ביטוי כזה שהתירוץ פשוט, אז מור זקן חלם את זה, אז זה ביטוי, שני ביטויים מאוד חריגים, שהרבי מציין את זה בהערות של סוף הספר, על שני הביטויים החריגים האלו שיש לנו פה.
היה חייב להיות רק אלוקינו.